חי תמיד איתי כוחה.
מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת ויגש. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. לשם מה העביר יוסף לאביו סימן שהוא חי, וכי יעקב לא היה מאמין לבניו בלי סימן? והלא אמרו חז"ל, מילתא דאבידא לאיגלויי, לא משקרי באינשי, דבר שעשוי להתגלות, לא משקרים בו בני אדם. אלא הסימן נועד להוכיח שהוא חי כיוסף הצדיק, ושגם ביותו במצרים, בערוות הארץ, תורתו וצדקתו עמו כמקדם. וזהו שאמר יעקב בפסוק הבא, עוד יוסף בני חי. הוא נוכח שיוסף חי ומתנהג כראוי לבנו של בחיר האבות. הוא עוסק בתורה הנקראת תורת חיים, ומקיים את מצוותיה שעליהם נאמר וחי בהם. ואז ותחי רוח יעקב אביהם. ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, זין בטבת, תשפ"ד, 19 בדצמבר 2023, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי, ועם הכותרות. הבוקר דובר צהל התיר לצערנו לפרסום את שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בקרבות, רסר במילואים דניאל יעקב בן ארוש, בן 31 מהיישוב אלון שבחבל בנימין, לוחם בעוצבת חיצי האש, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, וסרן במילואים רותם יוסף לוי, בן 24 מהיישוב אורנית, סגן מפקד פלגה ביחידת יעלום, נפל בקרב גם הוא בצפון הרצועה. והנופלים מצטרפים לרשימה ארוכה לצערנו של נופלים, בהם שבעה לוחמים שנפלו, ששמותיהם פורסמו אתמול. סרן ירין גהלי בן 22 מרחובות, נפל בקרב בתום מצועת עזה, וסרן במילואים נתנאל סילברג בן 33 מנעמה, ולוחם ההנדסה לידור יוסף קרבני, וגם לוחמי דובדבן שנפלו באותו קרב שבו נפגע המר צבאי מירי נונטט בצפון הרצועה, ליאב אלוש ואיתן נאה וגם טל פילבה. זה קרה בחן יונס. לוחם מגלן אוריה בעיר מת, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה ביום חמישי שעבר. ואתמול חמאס פרסם סרטון שבו עוד חיים משלושה חטופים מבוגרים שנמצאים בשבי בעזה, ומבוגרים זה אומר מבוגרים, חיים פרי בן 79, אמירם קופר בן 85 ויורה מצגר בן 80, שלושתם תושבי קיבוץ ניר עוז. בנות זוגם של אמירם ושל יורם, נורית קופר ותמר מצגר, נחטפו איתם אבל שוחררו כבר מהשבי. דובר צהל דניאל אגרי התייחס לסרטון ואמר, זה סרטון טרור נפשע, הוא מעיד על האכזריות של החמאס כלפי אזרחים מבוגרים חפים מפשע שזקוקים לטיפול רפואי. העולם חייב לפעול להעברת סיוע רפואי וכדי לוודא את מצבם של החטופים. עלינו מוטלת החובה המוסרית לעשות הכל כדי להשיבם הביתה. חיים, יורם ואמירם, אני מקווה שאתם שומעים אותי הערב, דעו לכם שאנחנו עושים הכל כדי להשיב אתכם בשלום. חלק מבני משפחותיכם כבר בבית, לא ננוח עד שתשובו אתם גם. טוב, זה סרט ככה של ממש של סרטון של טרור פסיכולוגי. ברקע מתנגן השיר אל תשליחני לעת זקנה, אמא לפי תהילתך, כן, השיר המפורסם בסרטון של החמאס, כן, והם מדברים בו. אנחנו דור שבנה את המדינה, הם אומרים, השתתפנו בבניית הצבא, אני לא מבין למה אנחנו פה, אנחנו לא צריכים להיות קורבן להפצצות של חיל האוויר. כך הם מקריאים טקסט שהוכתב להם. רני הוא בנו של יורם מצגר שתועד בסרטון ואמר, קשה לראות אותו עכשיו, הוא נראה זקן בכמה שנים, הוא בן אדם חייכן וחיוני שמרבה לדבר ולספר בדיחות, הוא נראה זקן מאוד, לא מטופח ורזה באופן קיצוני. גורם מדיני אמר אתמול אחרי פרסום הסרטון כי הימים הקרובים יהיו מכריעים והתאפיינו בלחצים. בימים האלה הכדור לא בידיים של ישראל, ראש המוסד עשה את הצעד וכעת הלחצים יעברו מארצות הברית לקטר ומקטר לחמאס, זה ייקח כמה ימים. דובר הבית הלבן אמר כי לא צפויה עסקה חדשה לשחרור חטופים שנמצאים בעזה בטווח המיידי כלשונו. ומטרת הסרטון, כך מעריכים, היא להפעיל לחץ על ישראל על רקע ההפגנות מול הקריה בתל אביב של משפחות החטופים והמגעים שהחלו עם קטר לקראת עסקה חדשה. אמנון לורד כותב הבוקר בישראל היום, שלושה נושאים מדריכים את ההנהגה המדינית הצבאית ואת הציבור הישראלי. החטופים, איך משחררים אותם, הדרך החטופים ואיך משחררים אותם, זה דבר אחד, הדרך לניצחון, דבר שני, נושא השני, והשלישי, היום שאחרי. ושלושתם קשורים ליחסי ישראל עם הממשל האמריקני של ביידן. אתמול ניתן רמז שאולי מישהו שם בוושינגטון מתחיל להבין שארצות הברית עשתה טעויות קשות במזרח התיכון מאז עלייתו של הנשיא ביידן ולאורך מלחמת חרבות ברזל. סוף סוף האשים שר ההגנה אוסטין את איראן כי היא מקור האי יציבות באזור, בגלל השימוש שהיא עושה בארגוני השליחים שלה, ארגוני טרור שעוסקים בטבח, בירי על אזרחים בצפון בגבול ישראל ובטרור ימי. איראן קיבלה חסינות מביידן וכך גם לבנון, ובתמורה ישראל מקבלת לכאורה יד חופשית בעזה. לפחות שני ממדים במערכה משפיעים מאוד לשלילה על הסיכוי לשחרור החטופים. מניעת ישראל ממהלומה שתותיר את איראן לפחות עם אף מדמם, כהמלצתו של הקולונל ריצ'רד קאמפ, מפקד הכוחות הבריטים לשעבר באפגניסטן, וגם הניסיונות המגושמים של האמריקנים לשבת למפקדי צהל על הראש ולפקח על תוכניות הקרב. אז שני הדברים הללו הם מעכבים, משפיעים לשלילה, אומר אמנון לורד, מאוד על הסיכוי לשחרר חטופים. ולא רק זה, הביקורת הבלתי פוסקת על ישראל, על ממשלת ישראל, על ההפצצות חסרות ההבחנה, כל הלחץ הזה על ישראל רק מחזק את חמאס ואת הנהגתו הסינוארית. כל מתח ביקורת של ביידן, בלינקן, קמלה הריס, מעצים את כוח הסחיטה של החמאס. לעומת זה, תמיכה אמיתית בישראל, ולא רק תמיכה באספקת תחמושת, היא זו ש תקצר את לוח הזמנים לניצחון ולשחרור החטופים במתווה כזה או אחר. וחידאי, מדוע ארצות הברית מתייצבת במלוא עוצמתה מאחורי אוקראינה, שהיא לא דמוקרטית, שהחברה שלה בהתפוררות והיא לא צפויה לנצח, ומאידך היא מתנהגת כאילו היא מעדיפה לעכב, אם לא למנוע, ניצחון ישראלי על ארגון ג'יהאדיסטי כמו החמאס. אבל גם הסיוע החומרי בתחמושת יספיק, אין תשובה לחידה הזאת, כן? אל תצפו לתשובה, זו שאלה מהדהדת. אבל גם הסיוע החומרי בתחמושת יספיק לישראל. צהל נמצא בדרך לניצחון במערכה בעזה, אבל למרות ההצלחה הצבאית הברורה, ישראל בכל זאת משדרת חולשה. רוב העם בעורף מאוחד, ודווקא אוגדה 252, שהיא אוגדת מילואים מובהקת, מסמלת את עוצמת האחדות והמטרה של העורף והחזית, והיא סיימה אתמול את משימותיה. מפקדיה וחייליה לא העלו בדעתם לפני השבעה באוקטובר, לפני שמחת תורה, שישמעו במבצע מלחמתי את הקריאות התקפה, 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 ונוע, נוע, סוף. שניהם ינו בתצורות קרביות וישמידו את מתחמי האויב. החיילים הוותיקים שנחטפו, כפי שהגדיר זאת אחד מהקצינים הבכירים באוגדה, עשו מעל ומעבר למצופה מהם. חיילים ותיקים שנחטפו מהחיים, כלומר נחטפו למילואים, אז שידורי החולשה, כלומר העם מאוחד, הצבא חדור מטרה, שידורי החולשה מקורם בתקשורת שלא הפנימה את המשמעות של מצב המלחמה בארץ, וכן של מאבקים פוליטיים ואווירת אי אמון שקיימת גם היום בין הגורמים השונים שמנהלים את המערכה. אבל הגורם הנוסף שמפצל את ההנהגה ואת המערכת הציבורית הוא ההמצאה האמריקנית, שיש לה גם אפקט שלילי בנושא החטופים, של היום שאחרי. למעשה סוגיית היום שאחרי היא אחד המבחנים לניצחון. אין לעסוק בשלב הנוכחי בשום דבר מלבד המטרה של חיסול חמאס ברצועה. המנצח ידע להחליט מה יקרה ברצועה. מתקבל הרושם שגם בנושא הזה, דחיפת נושא היום שאחרי על ידי האמריקאים, גם הנושא הזה מעכב את הניצחון ומפלג. טוב, אנחנו יוצאים עכשיו 7:19 דקות להפסקת פרסומות ראשונה. אחריה נדבר על הילדים שלנו עם אמא מאיר.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 23, בוקר טוב, אמא מאיר.
בוקר טוב ידידיה, שיהיה לנו בקרים טובים. איך אמרו, שיהיה לנו בקרים בלי הותר לפרסום. שלא יותר לפרסום, שלא יהיה. בעזרת אמן. השם. שיהיה בשורות טובות מאוד.
אמן. וגם דברים, גם דברים, גם אנשים נולדים בימים אלה, כן? צריך לזכור, גם זה קורה. אז זאת ההזדמנות לברך אותך על הפיכתך מאמא מאיר לסבתא רבתא מאיר.
מסבתא לסבתא רבתא, אי אפשר
לעשות אמא לסבתא רבתא. זהו, זה נשמע קפיצה, אבל מבחינת המאזינים את אמא מאיר, אני קורא לך אמא מאיר, כי את אמא שלי, ואני לא יכול להגיד את שמך, אבל את כבר מזמן, ברוך השם, בלי עין הרע, סבתא מאיר, והחל מאתמול, סבתא רבתא. וואו, הייתי מראיין אותך על זה, האמת היא, אבל בסדר, נשאיר את זה לשיחה פרטית.
נשאיר לזה לראות איך זה, ברוך השם.
אז רק שמחות לכל עם ישראל, ישועות ונחמות.
אמן, אמן.
את יודעת, אני רק אגיד לך שלפעמים אנשים, אני רואה שמרגישים לא, ככה לא נעים, יש להם חתונה עכשיו, יש אירוסין, ואני חושב שאולי לא מבינים כמה משמח במיוחד בימים האלה לשמוע, כן, בשורות כאילו פרטיות כאלה של אירוסין, של לידה, להפך, תפרסמו את זה יותר מאשר אם הייתם עושים את זה ללא המלחמה, אני חושב שזה מה שנותן כוח.
אנשים מחפשים שמחות ממש ממש, אני רואה כמה משמח לידה, אני רואה שאנשים ממש מתרפקים על זה, שהנה יש חיים חדשים.
כן.
נכון, בהחלט. אני רוצה ללכת ככה לפרשת השבוע, יעקב אבינו, כשהוא שולח שוב, מסכים לבנים שלו, שוב לרדת למצרים, הוא אומר להם, מה תיקחו איתכם? הוא מכין אותם לזה, קחו מזמרת הארץ בכליכם. אז הוא אומר גם מה לקחת, רודו לאיש מנחה, מהצורי, דבש, עוד דברים. אבל קודם כל הוא אומר, קחו מזמרת הארץ בכליכם. ויש כאן רבי נחמן, מאוד ידוע אני חושבת, אבל אני כן רוצה להתעכב על זה. הוא אומר, דה, כי יעקב אבינו כששלח את בניו עשרת השבטים ליוסף, שלח עמהם ניגון של ארץ ישראל. וזה סוד. קחו מזמרת הארץ, בחינת זמר, זמרת הארץ, זמר וניגון, שהוא שלח על ידם ליוסף. דרך אגב, זה ממשיך כאן, זה לא כל כך שייך לענייננו, אבל כן זה מאוד שייך לשיר של נעמי שמר, כאן המקור, כל רואה ורואה, יש לו ניגון, ניגון מיוחד לפי הסבים, וכאן עשב ועשב יש לו שירה שאומר, זה בחינת פרק שירה, משירת הסבים נעשה ניגון של הרואה, וזה סוד מה שכתוב. וכולי. אז השיר הידוע ויפהפה של נעמי שמר, זה המקור שלו אצל רבי נחמן.
כן.
אבל רבי נחמן באמת אומר שקחו מזמרת הארץ, זאת אומרת, קחו זמרה של ארץ ישראל, זה מדהים. והרב נריה מסביר את זה מאוד יפה. הוא אמר, לכאורה תמוע ניגון של מעלה מביתו של יעקב אבינו, מנגינה שנתנגדה ועלתה מעמקי נפשו, כן, משהו שחובר באוויר הזך של ארץ ישראל, באוויר אדמת הנבואה. איך אפשר לקחת את זה בכלל לחוץ לארץ, ועוד לתת את זה למלך עקום שיסאב אותה בנגינת שוטי שחר? כן, איך אפשר? הוא לא... מה פתאום אומר לקחת כזה דבר קדוש וטהור? להוציא אותה מעט שלנו. אלא כאן גנוזה דאגתו הפנימית של האב השקול לבנו שנעלם. התקווה שלא הרפתה ממנו. המחשבות המשתתות, שמה, אולי הוא יתגלגל לאיזה פינה, והוא יתרחק, והוא שכח, ופתאום הוא ישמע, אני אומרת פה במילים שלי, אני לא מקרא, פתאום הוא ישמע את הניגון הזה, את הניגון יגיע לאוזני הבן העובד, והוא יזכר בימי נעוריו, בבית אבא, ויעורר נימות חבויות בלב, ולבש עוז וחזר אל בית אבא. זאת אומרת, המשמעות של זמרה, של נגינה, של מנגינה, של זמר קדוש וטהור, אפילו לקחת אותו רחוק כדי להשתמש בו, מי יודע מה זה יעשה בנפש של הבן העובד. ופה הוא חושב שהוא באמת בן שמתרחק. ואפשר לקחת את זה להמון כיוונים, במיוחד היום שיש לנו חטופים, ואפשר לקחת אני חושבת שלכולם זה גם מזכיר את הסיפור, אני לא יודעת אם זה על הרב כהנמן או על הרב הרצוג, שצעקו שמה ישראל במנזרים, וחשבו שזה יעורר את הלבבות של הילדים שבשואה שנלקחו למנזרים. אבל בואו ניקח את זה ליום יום שלנו, לבית שלנו, לחיים הרגילים שלנו, להתבונן מה הזמרה של הבית שלנו, והזמרה זה יכול להיות שיר, זה יכול להיות ניגון, וזה יכול להיות מנגינה, סליחה, לא בדיוק עם תווים, אלא מה הניגון של הבית שלי? עכשיו אני יודעת שמיד הרבה אנשים ביקורתיים ומסורים עצמם, הניגון של הבית שלנו זה עצבים, הניגון של הבית שלנו זה סבלנות, זה שמלוכלך, שהכל בלגן, שנשפך שוקו על הרצפה. לא, יש בעומק גם בבתים כאלה, לכל אחד יש ניגון של הבית שלו. וזה ניגון שאנחנו רוצים שהילדים ייקחו איתם, ואנחנו רוצים שהם לא יעזבו את הניגון הזה, שזה ניגון שיבוא להם מדור לדור, שזה... אתה בטח זוכר, אני חושבת שמותר לספר את זה כאן, כשהיה לנו לפני כבר כמה שנים טובות, מפגש של משפחת קוק לדורותיה, ככה, צאצאי הרב דוב קוק. אתה יודע על מה אני הולכת לספר?
בואי נשמע, אנחנו בשידור okay, חי, זה הקסם.
חלק גדול, או חלק ניכר, לא חלק, חלק ניכר מהאנשים, התרחקו לצערנו מחיי תורה ומצוות, ממש כבר, לא בדורות האחרונים, אלא בדורות שקודם. וככה דיברו, ופתאום מישהו הזכיר, כן. אתם זוכרים את המזמור לדוד שסבא היה שר בסעודה שלישית? אני מדברת פה על אנשים שהם כולם יכולים להיות, כאילו, בגיל של ההורים שלי, שהם...
הם מבוגרים יותר מהסבא שהיה כשהוא שר אז, כנראה.
בטח, בטח. ופתאום כולם פרצו ככה במזמור לדוד, בדיוק כמו שהוא היה שר, וראית שזה פתאום עשה משהו, הניגון הזה מבית אבא, מבית סבא. משהו בנשמה היהודית התעורר פתאום, התחבר פתאום ככה, נימי הנפש היהודיה, הנשמה היהודית, הניצוץ היהודי נדלק. וניגון זה, במילים שלנו, אנרגיה או תדר או כל דבר כזה שיש בבית. ואנחנו באמת רוצים לשים לב אליו, לשים לב אליו. איזה מילים אומרים כשנפרדים, כשבאים, כשיוצאים בבוקר, איזה שלום, זה גם חלק מהשלום, זה גם מנגינה. איזה כיף, לכל דבר יש מנגינה, ואנחנו רוצים שיהיה לילדים באמת לקחת מזמרת הארץ שלנו, מזמרת הבית שלנו, מהניגון הזה של כל בית יהודי, כל בית יהודי, ובטח כשחלילה, כשיש ריחוק, שיהיה למה לחזור, אבל גם אם אין ריחוק כזה, ביום יום אנחנו רוצים שיתקרבו לניגון, לזמרה המשובחת הזאת של ארץ ישראל, שנזכה להיות בו.
אמן.
יש איזו אמירה שאומרים בשם רבי נחמן, אני לא ראיתי מקור לזה, אבל שלעתיד לבוא, כי הוא ישמיעו לאדם את מנגינת חייו, הכוונה היא כל המקומות שהוא ירד, ועלה, והתעלה, ועוד התעלה, כאילו לעשות מזה מין מוזיקה כזאת של שירת החיים שלו. אז לכל אחד מאיתנו יש שירה ומנגינה, ולכל בית יש את הזמרה שלו. והלוואי שיהיו זמירות טובים, זמירות היו לי חוקיך.
טוב, אני אומר טוב, כי אני מנסה תוך כדי לשנות את השיר, כי רציתי להשמיע שיר אחד, אבל אני דוחה אותו אחר כך לטובת שירת העשבים, כי יש שירים שכשאתה מזכיר אותו, שירים שאתה מזכיר אותם, אז אי אפשר לא להשמיע, כי זה כבר מתחיל, את יודעת, זה מתנגן לאנשים בראש מאז שהזכרת. אז הנה, נשמע את השיר, ואם המאיר בגוגל לתכנים נוספים, או לשמוע שוב את הפינה הזאת, מי שמעוניין. תודה רבה לך, ובשורות טובות.
בשורות טובות, שלום שלום.
שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו דע לך שכל עשב יסב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה כמה יפה כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם טוב מאוד להתפלל ביניהם לעבוד את השם ומשירת העצבים מתמלא הלב
פריד בגרסה שלו לשירת העשבים, העיבוד היפה הוא של יובל סטופל. עכשיו 7:36, הפסקת פרסומות קצרה ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 40 עכשיו, אתמול דיברנו על על הנופלים, לצערנו על ריבוי על הנופלים ועל הסיפורים שעוד יסופרו, אבל קשה בזמן אמת להבין מי ומה וכמה הפסד לצערי, המחיר, כמה המחיר יקר. בדרך כלל הרושם שלנו מהנופלים של מי שלא במעגל שהכיר אותם, זה פשוט התמונה, לראות את הפנים ורואים כל כך הרבה רק מלהתבונן. אבל לפעמים כדאי בכל זאת לרדת קצת לפרטים ולקרוא על הדמות. והנה כמה מילים, אפילו יותר מכמה מילים, על רב סמל גדעון אילני מהסאל, שנפל כבר לפני שבוע בחנוכה. אבא לשישה, איש מילואים, אב לשישה, שנפל מפגיעת טיל RPG בציר שהוא הבטח בעזה, ובמותו, כך צהל דיווח, הוא הציל את חבריו. אחותו חמוטל מספרת שלאורך כל השבעה אנשים שבאו לנחם מכל השלבים בחיים אמרו, גדעון היה נשמה טובה, זך, טהור ושמח בחלקו. תיאור הזה חזר על עצמו כל השבעה, הוא לא החצין את עצמו. בהתחלה הוא היה נראה לחברים שקט, אבל אז הבינו את היופי שבו. חבר ילדות שהגיע אמר, אין לי זיכרון ממנו, רב עם הילדים, הוא פשוט היה זך, כך הוא תיאר את החבר, את גדעון. הוא גדל במצפה יריחו, למד באור תורה ברמות, משם עבר לנווה שמואל, ואז לישיבת ההסדר בירוחם, שכידוע איבדה כל כך הרבה מטובי תלמידיה. בצבא הוא שירת בצנחנים, התחתן עם בחירת ליבו אסתי, נולדו להם שישה ילדים, הגדולה בת 11.5, הקטנה בת שנה ושמונה חודשים. אחותו חמוטל מספרת איך על הילדים המחונכים, על אבא ששותף ופעיל עם הבנות הגדולות, הוא היה לומד פרק בתנך. הוא היה דמות חמה, אוהבת, כמה הוא השקיע בהם. משפחת אילני גרה בסדרות, הם קנו שם בית, גדעון ואסתי, ואחרי מספר שנים הם עברו ליישוב הסאל, שמונה רק 84 משפחות. הם רצו התיישבות, מאחז של חלוצים, זאת אומרת, סדרות זה לא הספיק להם, כן? זה היה נראה להם כנראה בורגני מדי, אז הם עברו מסדרות, מהעוטף, ממסיעה, קו הגבול והקסמים וכולי, לאסאל, מאחז של חלוצים, מבית גדול הם עברו לקרווילה, זה כל כך יפיין אותו, תמיד הוא הלך אחרי הלב, האידיאלים מנחו אותו, אבל הוא לא צעק אותם, אלא פשוט הוא עשה אותם. ואחותו חמוטל מתארת את הקשר בין גדעון לאסתי, הם היו כמו נשמה אחת, שניהם בני זקונים, אוהבים מתמטיקה, חכמים מאוד, מלאים בערכים. יחזקאל בוסקילה, חברי הטוב, כתב לי על אסתי בת דודתו, ועל גדעון אילני, השם יקום דמו, שהיה נשוי לה. והוא כותב כך, לדודה שלי, תרצה בן דוד מאשקלון, יש 5 ילדים. היא באמת זכתה שכולם יהיו מצוינים ומובחרים, ממש זרע קודש ברך השם. אני יכול להגיד שתמיד התפעלנו מההצלחה שלה בחינוך שלה ושל בעלה, שמעון בן דוד היקר, בפרט כשהילדים גדלו, ואתה רואה איך אחד אחד הם בוחרים בעצמם בדרך מאוד ערכית ומאוד יהודית, וזה פשוט מעורר התפעלות. בחתונה של גדעון, השם יקום דמו, אם תיבדל לחיים, בת דודתי, אסתי, אני זוכר שמאוד התרשמתי מהחתן ומהחבורה הרצינית והמרוממת שהקיפה אותו. וראיתי אז בחתונה, וגם להבדיל, בהלוויה, את תיבדל לחיים, אבא שלו מדבר, ואתה מבין קצת את מקורות ההשראה. לאורך השנים, לצערי, לא היה לי שום קשר עם המנוח הקדוש, השם יקום דמו, חוץ מהיכרות חטופה ממש במפגשים משפחתיים, ועכשיו אני מבין כנראה שלא הייתה לי הזכות. אבל אפילו בלי להכיר הרבה, כותב יחזקאל בוסקילה, בן דוד של אשתו, של אלמנתו, של גדעון אילני, אפילו בלי להכיר הרבה, אתה קורא ושומע ומבין שזה אחד המקרים הנדירים שלא צריך להרבות במילים, כי הפרטים היבשים פשוט מדברים בעד עצמם. הקדוש הזה היה ממש עילוי, מה שנקרא, אדם מאוד מוכשר, וכמו שמספרים גם ממשפחה מאוד מוכשרת, שלמד בתור בחור בישיבת ההסדר ירוחם, והיה מתמיד ושקדן ובין תורה ועלייה אמיתי. ראש הישיבה סיפר גם על התפילות שלו. זה כידוע עוד סימן למי שתוכו כברו. וכשהוא בחר מקצוע, הוא הלך לכיוון של מדעים גבוהים. אין הרבה תלמידי חכמים שגם בקיאים באסטרופיזיקה. כלומר, זה ברור שתלמיד חכם, כשהוא לומד אסטרונומיה ופיזיקה, זה ברובד אחר לגמרי. בראייה אלוקית, עם אמונה, עם החוכמה של התורה, ממש שליחות קדושה לגלות את נוכחות הבורא במרחבי היקום ובמשוואות פיזיקליות. אגב, מעניין שהגמרא במסכת שבת אומרת שהפסוק, כי היא חוכמתכם ובינתכם, נאמר בדיוק על התחום הזה של אסטרונומיה. מעניין. ואתה חושב לעצמך, ריבונו של עולם, כמה אנשים כאלה כבר יש? אדם שהוא גם תלמיד חכם ברמה ממש גבוהה, שלמד הרבה שנים בהתמדה, בקיא בסוגיות קשות ובהלכות מסובכות, גם מדען מצטיין בנושא שנחשב מורכב, ובעיקר האדם השלם, אדם עם מידות מתוקנות, עם חוכמה, עם תבונה, עם אצילות, עם ענווה. אח שלו בהלוויה דיבר על ההספקים המדהימים שלו, שגם את זה אנחנו יודעים שזה סימן לאדם שזוכה מהשמיים להצלחה בזמן. והשיא של כל זה היה שלפני חודשיים הוא לקח על עצמו הכרעה אישית מאוד לא פשוטה, והחליט להתגייס, לצאת למילואים, למרות שהוא ממש לא היה חייב, הוא היה אב לשישה ילדים קטנים. כולם דיברו עליו בתור צדיק, גם אשתו אסתי באספד הגדירה אותו בתור אדם גדול. אתה מבין שמדובר באישיות נדירה, וכמובן אנחנו כבר יודעים שהקדוש ברוך הוא לוקח אליו את הטובים, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא סס ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק כחלה חדשה. כך כתוב, בפרט אדם כזה שזכה למעלה הכי גדולה שאפשר להגיע אליה, למות על קידוש השם. הרי זה לא בכדי שאנחנו שומעים סיפורים מופלאים כאלה, כותב יחזקאל בוסקילה, על הקדושים. מדובר בצדיקים גמורים כפשוטו, ולפחות בנוגע לגדעון, השם יקום דמו, שאתה יכול ממש לראות על פניו, וגם על פני היתומים שהוא השאיר, כמות כזאת של עירת שמיים, של אהבת הבורא, אהבת תורה, אהבת ישראל, הקפדה על תורה ומצוות, שמירת הלכה בשלמות, מידות נפלאות, ענווה, צדקות, זהירות בכבוד הזולת, קדושה, וכמובן התמדה בלימוד תורה במשך עשרות שנים. מי עוד נחשב צדיק אם לא אנשים מהסוג הזה? והוא כותב גם על בת דודה שלי, אסתי, שעכשיו היא אלמנת צהל, וכמה קשה להגיד את זה, אני יכול להגיד שהיא צדיקה. הקדוש ברוך הוא באמת בחר בפינצטה את המשפחה האידיאלית הזאת, לקדש את שמו ברבים. גם מהשבחים שהיא סיפרה על בעלה, אתה מבין איפה היא עצמה נמצאת. כמו שנאמר בפסוק, איש כפי מעללו. כלומר, אם אתה רוצה לדעת איפה נמצא האדם, באיזה מקום רוחני הוא נמצא, תקשיב למי ומה הוא משבח, איזה שמות, איזה מעשים. אלה אנשים של מסירות נפש בשביל חינוך יהודי, שעברו מיישוב ליישוב באהבה ובשמחה, בהתמסרות, עם חיוך על הפנים, לא כדי לעשות הון, לא כדי להתגדל, אלא מתוך אמונה פשוטה ואמיתית בשביל תורה ויהדות וחינוך. לפעמים זה ממש מעורר פליאה מאיפה הצעירים האלה שרגילים לחיים נוחים, שאוהבים כל כך הרבה הקרבה ומסירות נפש, לא באופן חד פעמי, אלא חיים שלמים, של טלטול וקושי בשביל אידיאלים נעלים, ואחרי כל זה אתה עומד ובא לך לצעוק, ריבונו של עולם, את מי הרגת בקרב שונאינו, אנשים ריקים, מזוהמים, עם מבט אכזרי בעיניים וכל התאוות הרעות, ואת מי אתה לוקח לנו, את המובחרים ביותר, תלמידי חכמים, אנשים מצילים, בעלי מידות נדירות, חכמים ואנשי מדע, מיטב האנושות. אם הייתי השגריר שלנו באום, הייתי עומד עכשיו ומספר לכל העולם שהחיילים שלנו שנהרגים עכשיו בעזה, הם תמצית של איכות אנושית שצריך עשרות שנים כדי לגדל ולזקק. ופה הוא לסיום כותב נקודה, וואו, מאוד מרגשת ומעוררת מחשבה. צדיקים של פעם היו מחפרים על הדור במיטתם. צדיקי דורנו מחפרים שלוש פעמים. למה? שימו לב, בפעם הראשונה, כשהם מוסרים את נפשם להצלת יהודים, אפילו אם היו נהרגים בתאונה תוך כדי, אבל תוך כדי הצלת יהודים. בפעם השנייה הם מחפרים על הדור, כשהם נהרגים על קידוש השם. אפילו ילמלא קדמה לכך מסירות נפש כזאת. ובפעם השלישית, כן, הם גם הלוחמים, גם מוסרים את נפשם על הצלת עם ישראל, הם גם נהרגים על קידוש השם, כי הם נהרגים בגלל שהם יהודים, גם אם זה לא היה על הצלת, גם אם הם היו פסיבים לגמרי, כל יהודי שנרצח בגלל שהוא יהודי, הוא נרצח על קידוש השם. ובפעם השלישית, בעצם לקיחתה מהעולם הזה, בבחינת דודי ירד לגנו, וזה היה אפילו בלי שום מימד של מסירות נפש, כי אנשים כאלה גדולים. בימי חנוכה, רק בשבוע שעבר, מסיים יחזקאל בוסקילה את הפרידה הזאת מהבעל של בדודה שלו, שהוא לא כל כך הכיר, אבל הכיר מספיק בשביל לכתוב את הדברים האלה. בימי חנוכה אמרנו כל יום בהלל, יקר בעיני השם המוות על החסידיו. זה באמת סיפור יקר. נראה לנו שקל לגדל חסיד. זה עשרות שנים של השקעה, ועם כל הבחירה החופשית שיש בעולם הזה, הסיכויים ממש קטנים. ועד שכבר צומח חסיד כזה, לקחת אותו, זה פשוט יקר. יקר בעיני השם המוות לחסידיו.
גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא ארפה לרגע אני לא בגוף שרתי מציאות פשוטה של עוז ועוצמה של כוח להעיר להעיר את העולם להעיר את העולם בחיים ובטוב חיית עץ שבנינו על ההר גרתי עם חברים עם הנץ הייתי כאן אל המראה יוצא עם הכבשים כותב שם שירים וחי את הקדושה של ארץ ישראל אותה אני כך אוהב גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא ארפה לרגע לא ארפה לרגע כל חיי למענו ואיתו ואליו אני אשתם היום לא הרגשתי בשמירה ולא הקור בלילה לומד תורה לאהבה מתוך רצון לדבוק במסתרע עוד בגיל שלוש לומד תורה עם אבא ואז אני קשור בדמות דוד מלכה משיכה גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא הרבה לרגע לא הרבה לרגע גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא הרבה לרגע
עכשיו שעליתי לשמיים לא ארפה לרגע.
גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא ארפה לרגע, אני לא בגוף, נשארתי מציאות פשוטה של עוז ועוצמה, של כוח להאיר, להאיר את העולם, להאיר את העולם בחיים וטוב. גם עכשיו כשעליתי לשמיים לא ארפה לרגע, כל חיי למענו ואיתו ואליו אני שב. אהרון רזל, למינותיו של אברהם סנדק, אביו של אהוביה סנדק. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.